יום שני, פרשת טרנדס. שלום לכם ידידיי. אנחנו, לפני שנתחיל, נספר לכם שהיום, בטח אתם יודעים, מתחילים סימן שין למד בייס, הלכות לגבי שלא לילד הבהמה בשבת, שאר ההלכות שקשורות לזה. שיהיה בהצלחה לכולם, למי שלומד את זה ולמי שמצטרף, שיהיה בהצלחה אדרבה ואדרבה. אנחנו מתחילים עם דברים מהגאון ינקב. בפרשה מסופר דברים שאמר הגאון רבי ינקב בדלשטיין, זכר צדיק לברכה, על הבקשה של יצחק אבינו מאיסוף. אז כידוע בפרשה שלנו מסופר שאחרי שיצחק אכל ושתה, אז הוא ביקש דבר נוסף ממנו. ויאמר אליו יצחק אביו, בשונו ושקול לי. למה הוא ביקש את זה? רבי ינקב בדלשטיין, זכר צדיק לברכה, הסביר את זה באמצעות זה מייסה מעניין שהיה במרוקו בתקופת מלחמת העולם השנייה. הוא סיפר שהיה שם מלך חכם, הר המלך בזמן שהנאצים נכנסו למרוקו, שהייתה תחת ההשפעה לצרפת, שנכנעה להיטלר ימח שמו וזכרו. הם נתנו להם יד חופשית להסתובב איפה שהם רוצים. באמת בצרפת עצמה, הגרמנים עשו הרבה משלוחים של הרבה יהודים לאושוויץ, אחרי זה המשיכו למרוקו, אבל במרוקו הם לא התעכבו בשביל הכיבוש, זה רק היה בשביל תחנת מעבר, להגיע לארץ ישראל דרך מצרים, להגיע לירושלים. כשהגרמנים היו במרוקו, אז המלך היה בסכנה גדולה, הוא פחד שיהרגו אותו. הוא פגש את הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, אז המלך אמר לו, אתה ודאי אוהב את הבן שלך רבי מאיר. אז הוא אמר לו, אני מבקש ממך שתברך את הבן שלך, עכשיו ברגע הזה, ותכוון את המחשבות שלך לזה. אז הוא בסל לי ברך את הבן שלו, ואז אמר המלך, ואחרי שכבר ברכת את הבן שלך, תברך גם אותי, שאני אשאר בחיים, שהגרמנים לא יהרגו אותי ואת הילדים שלי. ואז הוא בסל לי ברך גם אותו. אחרי זה הוא שאל את המלך, למה לא ביקשת מיד שאני אברך אותך? אז הוא ענה לו, שלפני שרציתי שתברך אותי, רציתי שהיא תהיה ב... מצב רוח גבוה, שהרוחניות שלך תעלה. וכשהוא ברך את הבן הצדיק, אז בטח הוא כוון. עכשיו, אני לא יהודי, ורציתי שהברכה שהוא ברך את הבן הצדיק, אותו מצב רוח, יישאר לו גם כשהוא מברך אותי, שהוא באמת ירצה לעשות לי טובה וחסד לברך אותי. אמר רבי ינקב בדלשטיין זצ"ל, המלך הגוי הבין את העניין הזה, שלפני ברכה, חשוב שיהיה רגש של אהבה, לעורר את הרגשות. זה העניין שרצה יצחוק, לעורר את האהבה בין המברך למתברך. החפץ חיים, למשל, היה ידוע שהברכות שלו מתקיימות, בין היתר בגלל שהוא אהב כל אחד ואחד מישראל, ולכן הוא ברך בכל הלב. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים מתוך הספר מסביב לשולחן, סיפר שם על הגאון רב מרדכי מן, שהיה נזהר לא לאכול תפוזים, ובני המשפחה חשבו שזהו לא טעים לו. אבל בכל זאת זה היה הקפדה, לפעמים היו רק ממש חתיכות מרטות של תפוז מעורב באיזה מאכל, איזה לפתן, הוא לא הסכים לאכול. אחרי הפטירה נפטרה התעלומה. רב מרדכי, שעלה לארץ ישראל בגפו, למד בישיבת לומז'ה בפתח תקווה. באחד הימים הוא עצל טייל, חדש כוחות, ואז הוא ראה את הפרדיסים עמוסי תפוזים שפיירו את פתח תקווה באותו נשמים. למרות שהוא לא הכיר את הפרי הזה, התפעל מהיופי, מערכות גן עדן של הפרדס. אז הוא ראה את אחד הפרות שנשרו מהעץ, אז הוא נטל לתום ממנו, נטל את התפוז להתרגשות, ברך שחיינו, בורא פרי העץ. ואז שהוא יצא, הוא פתאום נזכר, הוא נמצא פה בארץ ישראל, ומהפרי הזה לא הפרשו ממנו מעשרות. אפילו שהיו היתרים רבים לאכילה הזאת בלי מעשרות, שזה אפקר וכולי, אבל הזהירות המופלגת שלו ישרה אותו לסבור שאולי צריך לנהוג בפזיזות ולאכול את התפוז לפני שהוא ברר את הדיני מעשרות שלו. והמחשבות האלה לא הרפו ממנו, והוא החליט שהוא מקבל על עצמו שהוא למשך ימי חייו הוא לעולם לא יאכל יותר את התפוזים. באמת הוא עמד בקבלה הזאת. כמובן שבני משפחה, התלמדים המכירים, אף אחד לא ידע את זה. וזה התגלה על ידי אחד מגאוני התורה, שרב מרדכי סיפר לו את המעשה הזה באקראי. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, וילך, ויגדל לו איש, וילך, הולך וגודל, עד כי גודל מועד. יש פה דברים נפלאים, מהספר בכל נפשכו, על הגאון המסנצרי פינקל, זכר צדיק לברוכה. המושכל הראשון שלו בכל מה שנהג, כן, ראש ישיבת מיר כמובן, המושכל הראשון שלו בכל מה שנוגע לעול הנהגת הישיבה, זה היה אחריות כובד ראש. כל דבר שהוא פעל ועשה, קטן כגדול, זה היה מתוך הרבה מחשבה. שום דבר הוא לא פסק אלה אחר יד, כל דבר הוא הכריע, רק אחרי מחשבה מעמיקה, מתוך הרגשה של אחריות, של הנהגת ממלכת התורה של ישיבת מיר. באותם שנים העם הרבה להתעץ, עם הגוין, עם רבו הגוין רב חיים קמיל זצ"ל, שהעם מנחה אותו בהרבה עניינים, והעם מוסר לו הרבה מסורות, מסורות רבות בדרכי הישיבה, כמו שהוא קיבל מרבו הגוין רב עזר יהודה פינקל. בהרבה מקרים העם התעץ גם הרב שך זצ"ל, שההכרעות רבות בעיני הישיבה והנהגות נפסקו על שולחנו. הבני בית של הרב שך לא מספרים שלמרות שהרב שך הכיר אותו והעריך אותו עוד קודם לכן, הוא היה מתפעל מאוד מההנהגה, מההליכות שלו, ארץ שמיים, כל הער לחקית שהוא ראה בכל הדרכים שלו. ועל כולם המסירות נפש להרים את קרן התורה. כל פעם שהרב שך, שהוא גם מגיע לרב שך, הרב שך היה קם לכבודו. שיצא היה אומר לבני הבית, למה הוא מטריך את עצמו אליי? אני אבוא אליו. היה איזה עניין מסוים שהוא התלבט לגביו, והוא זכה לקבל תשובה בחלום מהגוין רבי עזר יהודה פינקל עצמו. הוא התלבט באותם ימים אם לבטל מהתלמוד שלו ולצאת לחוץ לארץ. או שמספיק שישתתף בתחומי ארץ ישראל ולהסתמך על זה שבחוץ לארץ המלאכה שלו תעשה על ידי אחרים. הוא התייעץ עם רבו, הגר"ח קמיל, שגם הוא התלבט בזה, והם הציעו שיסו ביחד לשאול צער תוירה, הגר"ח קנבסקי שליט"א, מה לעשות. בבוקר התקשר רב חיים קמיל לרבי סנצבי ואמר לו שהוא לא צריך לבני ברק, כי בלילה הופיע בחלום הגאון רבי עזר יהודה ושאל אותו, למה אתה מעכב את רבי סנצבי לצאת לחוץ לארץ לקיום הישיבה? רב חיים קמיל ראה בזה פסק ברור של רבי עזר יהודה שהוא צריך לנסוע לגייס כספים, להרים קרנה של תורה. כשאלו פעם רבי חיים קמיל אם זה נכון, אמר שכן, ואמר שזה לא הייתה הפעם היחידה שרבי עזר יהודה הופיע בחלומו בקשר להנהגת הישיבה בראשות רבוסים. על מקרה נוסף סיפר החתן של רב חיים קמיל, רב דוב סלמון זצ"ל. זה היה בתקופה שהישיבה הייתה במצב כלכלי קשה, והוא חשב שהוא צריך לנסוע לחוץ לארץ ושחובת ההשתדלות, אלא שמצב הבריאות שלו באותו בימי הקשה. היו כאלה שניסו להניע אותו מהנסיעה הזאת, ואז יותר את רב חיים קמיל שאמר לו לנסוע. אחד מבני המשפחה שדאג לשלמה, התקשר על הרב קמיל ושאל אותו אם ידוע לו מצב הבריאות המדויק של רב סנצבי. ענה לו הרב קמיל, יכול להיות שהם צודקים, אלא שרב זרודה בעצמו בא אליי בחלום ואמר לי שנגיד לו לנסוע. אגב, אורך באותו פעם הוא חזר באמת עם סכום מאוד גדול, עד כדי כך שהיה צד לרכוש בסכום הזה עוד איזה מבנה גדול בסביבות הישיבות. זו הייתה גם הגישה לעול הכספי הכבד של החזקת מבצר התורה הגדול, שלמדו באותו שעה למעלה מאלף תלמידים, שהוטל באחת על הכתפיו. ראש הישיבה הגאון רבינוש מעולם לא גילה מאיפה הוא משיג את הכסף להחזיק את הישיבה. משתמו ימי הישיבה על רבינוש לא ברור איך משלים את המלגות של החודש הראשון. הרב מצצבי היה חדור בהרגשה שהוא קיבל משמיים שליחות קודש, להנהיג את ממלכת התורה של ישיבת מיר, בידיעה ברורה שאהרון עושה את מסיו. כל מה שהוא צריך לעשות זה לקיים את חובת ההשתדלות. וכך ביום שקמו מהשיבה על הגאון רבינו זצ"ל, הוא התחיל לעשות השתדלות להחזיק את הישיבה, הוא פנה לגיסיו הגאונים, נחמן ליבוביץ', רב בנימין קרליבך, שהחילו לו חיים טובים. והם עמדו באמת בהמשך גם לימינו כל שנות הישיבה. הוא ביקש מהם להצטרף אליו לנסיעה לבתי כמה נדיבים ברחבי הארץ. כשהוא סיים את הפגישות, הוא אמר בקורת רוח, עשינו את ההשתדלות המוטלת עלינו. מעכשיו אנחנו צריכים לחכות לסייע בשמי שהוא בוודאי תעמוד לנו. אחד, הוא הכיר באחריות הכבדה של החזקת הישיבה. מאידך, הוא גם הכיר בהכרה ברורה שאהרון הוא זה שנושא את נושאיו. כשהיה דבוק באמס ובתומים באמונה בשליחות שלו, הוא הצליח למעלה מהמשוער, הוא הצליח להדביק את כל השומעים במעוף שלו. בני הראשון שהישיבה עשתה בארצות הברית אחרי שהוא התמנה לראש הישיבה, כבר ראו עליו שולה בקו הבריאות. נעשו לו היכרות עם הנדיבים שהגיעו לדינר, הוא דיבר לפני בשפה פשוטה, מצוות לימוד תורה, והנחיצותו של כל אחד שיהיה לו חלק בתורה. ואחרי זה הוא הסביר כמה זקוקה הישיבה לעזרתם של הנדיבי עם כדי להחזיק את המוסדות, ועוד להרחיב ולבסש את הישיבה, עולם התורה בארץ הקודש. למרות שאותם נדיבים לא הכירו אותו עד אותו יום, הוא הצליח לכבוש את הלב שלהם ונשבו בקסם שלו. ממש נקשרו אליו בלב הנפש ותפחו את הלב והכיס להחזקת הישיבה. לימים סיפר אחד התורמים שאחרי פגישה, אותו פגישה עם רבי צבי, יצא מהחדר ופרץ לבכי, כל כך התרגש כשהוא שמע את הדברים מוצאים מהלב. הוא הרגיש את הכנות, הכנות העמוקה, שבאמת המשאלה האמיתית למסת חייו של רבי צבי זה להרחיב את גבולות התורה והקמת דור העתיד של המלא התורה. ואז החליט אותו נדיב שמאותו יום הוא עומד לימינו בכל כוחו. ובאמת במסעות שלו לפתחי נדיבים המלווים שלו היו מפגשים בתופעה שחזרה על עצמה שוב ושוב. כל נדיב שהגיעו אליו הוא התבטא שהוא מצטער שרק עכשיו הוא מכיר את רבינו. פועלו את שלל מעלותיו. הוא היום והלאה יעמוד לימינו בכל מה שיוכל. סיפר אחד מראשי ישיבת מיר שליטה, שמהרגע הראשון לכהונה שלו עמדנו מתבוננים ומשתאים. איך ייתכן שהוא ייקח על הכתפיים שלו את הנהגת הישיבה, הוא עבר אברך חלוש, חולה במחלה כל קשה. שבר כלי של ממש, ככה זה נראה. איך הוא יצליח לתפקד? אבל כבר בימים הראשונים שראינו את המרץ, את ההתלהבות שלו, הדבקות במטרה, הבנו שיצליח למעלה מהמשוער. באמת, למרות המחלה וההשלכות היומיומיות, על התפקוד שלו בחולשה, ההתקפות של הכאבי ראש החזקים, בתקופה הראשונה הוא גם קיבל צהבת השם משפחה. ולמרות את זאת, הוא לקח על הכתפיים את האחריות על כל מה שקורה בישיבה. הוא ממש התמסר בלב הנפש לכל עניין הישיבה, ושום דבר לא נעשה בלי לקבל את ההכרעה המוקדמת. בצורה ישירה ברורה, כאילו הוא בריא בשיא כפו. מספר גיסו, הגאון רבי נחמן קרליבך שליט"א, שבמסע הראשון שלו לארצות הברית, הם נפגשו עם אחד הנגידים הנודעים, שבאותם ימים הוא היה מהמפורסמים, והיה צורך במארצים רבים לפגוש אותם. רבינו דיבר איתו כדרכו על מעלת עולם הישיבה, על לומדי התורה, על השותפות החשובה, שיש למחזיקי תורה בעמלה. כשיצאנו מהחדר, אז הוא מספר הרב קרליבך, קרא לי הנגיד, והוא הביע את הפליאה על זה שהפקידו את הישיבה הגדולה, ישיבת מיר, בידיים של אדם שהוא כל כך חלוש וחולה, איך הוא יכול בכוחות החלשים שלו להחזיק את הישיבה? 20 שנה אחרי זה, ביקר אותו נגיד בארץ, הוא ביקש לבקר בישיבה להתקבל אצל רבינו, וכשהוא הגיע וראה את כל מה שהוא הקים, ספג ידיו בהתרגשות ואמר, איך יכולתי להתפלא, איך הפקיד את הישיבה בידיו? הרי הוא הגבר שיכול היה לרומם ולהשים את המפעל הגדול של ישיבת מיר. אנחנו מגיעים למדור כל העם, יש פה סיפור מעניין שהתרחש עם מנהל מוסד ברכסים, והוא בא בגיליון משנוסו של תוירו. ערב שבת קודש, של חורף, ערב שבת קצר, היום מתחיל לרגוע ומספר אותו מנהל מוסד. המטלות מתבצעות אחת אחרי השנייה, מתקדמים לקראת שבת המרכז שהיית עד פורסת כנפיים. פתאום הטלפון מצלצל. בן משפחה יקר, בשורה משמחת, בדרכו לבית חולים, בתאריך בלתי צפוי או על בלתי מזיק. לא הספיקו עדיין לחשוב על סידור לילדים. הוא אומר אם הוא יכול לקחת בינתיים לבית שלו את שלושת הילדים והשם יעזור הלאה. מיודענו שהטוב נשפך מליבו, חזרת לקיים דבר המצווה. אבל כשהביא את הילדים הביתה, מבין שהמצווה גדולה, אבל היישום שלה מוטל בספק. ולמה? כי הילדים לא הכירו מספיק את הקרובים, הם התיישבו מצטרפים בפינת הבית בוכים ומבקשים סבא סבתא. נו, ומה שייך לעשות, שבת כבר ממש קרובה. סבא וסבתא גרים רחוק בטבריה, אי אפשר להספיק להביא אותם ולחזור עד שבת, ולהשאיר אותם כאן עד סוף שבת בוכים בפחד. זה גם בלתי ניסה, גם בלתי ניתן ליישום. טוב, עלה הרעיון, נתקשר לסבא היקר בטבריה, וניסה כל אחד חצי מהדרך, ניפגש באמצע. טוב, חשבו, מצאו, שזה אפשרי מבחינת הזמנים ברווח, הסבא גם שמח לערך את הנכדים, יוצאים לדרך. פרשת דרכים, נפגשו הרכבים, הילדים עברו בשמחה, בעליצות, יחצו לידיים, ונפרדו. והוא נוסע מהר להגיע בזמן, פתאום חשכו עיניו. איך הוא לא שם לב שהמד הדלק אומר שמורה שנגמר, ממש בסוף, אין שום תחנת דלק באופק. הוא מבין שהוא לא הצליח לנסע עוד הרבה. שבת עוד רגע פורשת את כנפיה לכל הדעות. טוב, הפחד מתחיל להשתלט עליו, מה יהיה, איפה נסבוט, כאן יצא את הכביש, מה יהיה למשפחה דואגת, אזור לא פשוט, יש שם משמעלים לרוב, פניהם הסתימה, תעודות שבת, יין, אכלות וטעימות. הוא נושא בשפתה פרקי תהילים, מנסה לנפנף בידיו, לא מועיל, כנראה שהבנים שלנו לא כך רוצים קשר משפחתי, לא התחשק להם מסייע ליהודי שזקוק לעזרה דחופה. לא נוציא לסתם לעז, יש כאלו שכן, לא, מידינו לא פגש בהם. הוא ניסה בשארית המחשבות הבהירות שנותרו לו מתוך הבלבול, לחשוב מה כן אפשר לעשות. הוא מוציץ כל רגע בשעון, והוא מפת ומחליט. שאני אקבל על עצמי, להשתדל בלי נדר, להתחזק, ללמוד בכל יום חברותו, מהסוגיות, ההלכות החמורות, בלכות שבת, תוך כדי שהוא מקבל את עצמו את הקבלה הזאת, עוצר לידו רכב מוביל ענק, ומה מוביל? דלק, הרבה דלק, לתחנות דלק, מסעית שממלאת התחנות בדלק, לא צריך אפילו ג'ריקה, יש להם צינור מסודר. רחמיו של הנהג, שמבני דודנו היה, יש לציין, החמרו עליו, הוא יזרז לסייע, חיבור את הצריך חיבור, מילאו את הצריך מילוי, ואז הוא רץ הביתה להכין מעצמו לקראת שבת, הספיק להגיע, בבית הכנסת במחת, לשמוע את החזן הנפלא בבית הכנסת, בנוסח המיוחד של הרומנים שהוא מתפלל שם. והנה רבותיי, כי כן, בזכות שמירת שבת והקבלה הטובה, זוכים לכבד ולענג את השבת. אנחנו מגיעים לדף היומי בהלוכה. היום אנחנו עושים בסימן שין למד א', סימן שין למד א', איזה מועל, לאיזה מועל אסור למול בשבת? ומדוע לא גזרו על רפואת בעלי חיים בשבת משום שחיקת סממונים? על כך תוכלו לשמוע בין יתר הדברים הנפלאים בשלוחה אחת, שיעורים מפי הרבנים הגאונים. כדרכנו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפויים והלוכה. במצוות מילה ישנם שני חלקים. מילה, שזה חיתוך האור החיצוני, שהוא אור האורלה, וזה עושים באמצעות סכין המילה. ופריה, פריה זה חיתוך של הקרום האור הדק שמתחת אור האורלה, וזה עושים באמצעות הצפורניים. בעבר היו מקומות רבים שנהגו לערוך את הברית על ידי שני מועלים, שאחד מבצע את המילה ואחד את הפריה. גם המנהג שמועל אחד מבצע את שני החלקים. לדעת השולחן ערוך בשבת אסור לבצע את הברית על ידי שני מועלים. גם לדעת הרמ"א ראוי להחמיר בזה. אבל לדעת פוסקים רבים מפוסקי אשכנז אפשר להקל. אדם שמעולם לא שימש כמועל, הוא לא יכול לשמש כמועל בשבת, מחשש שהוא לא יבצע את החיתוך כנדרש, הוא לא יקיים את המצווה. ונמצא שוכלל שבת. וזאת גם אם מועל מומחה מפקח על עריכת הברית. אותו דבר, אדם שמעולם לא פרע את אור, לא אסור לו לבצע את פרע בשבת מאותו סיבה. מחיקו הפוסקים, אם כך הדין גם ביום טוב, במקרה שאין מועל אחר, והאדם הזה שמעוניין לשמש כמועל, בטוח בעצמו שהוא יודע לבצע את הברית כראוי, אפשר להקל. ויש אומרים שבמקרה כזה אפשר להקל גם בשבת, וביום טוב שני אפשר להקל בכל מקרה. חז"ל גזרו שאדם לא יעשה בשבת פעולה לצורך רפואה, מחשש שמא יקשל בזמן הכנת הרפואה בשחיקת צמחי מרפא, ואז הוא יעבור על איסור מלאכת טרפה. אבל לצורך רפואה ברפואה של בעלי חיים, כן מותר לעשות את זה, פעולה שלא כרוכה באיסור מלאכת. למשל, להניח משחה על גבי פצע בור בלי מריחה, ולמה? בגלל שאז הוא לא בעול כל כך. לרפא את הבעל חיים כמו שבעול לרפא את עצמו או את זולתו. ולכן לא חששו שהוא יקשל בעשיית מלאכה בשביל זה. ופעמים שיש להתיר גם אמירה לגוי לעשות מלאכה על צורך רפואת בעלי חיים, משום צער בעלי חיים. עד כאן בניין דפיים והלוכה שלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, מנהג רוב ספרד בני ספרד לא לעשות ברית מילה שלא בזמנה, בימי חמישי או שישי, ומנהג רוב בני אשכנז כן לעשות אותה בימים האלה. מועל שמגלה שאין לו תחבושת לחבוש את התינוק, שבלעדיה יש סכנה לחיי התינוק, וההשגה של התחבושת כרוכה בעשיית מלאכה אסורה בשבת, אסור לו לערוך את הברית בשבת. בדן השולחן ערוך, אין להתיר כל איסור לצורך יציאת התינוק בשבת לפני עריכת ברית מילה. ידעת הרמו, מותר ללחוץ אותו במים שחוממו לפני שבת. ונחזור אחורה, נפליג 100 ימים אחורה למה שלמדנו לגבי מצקת, הכנסת מצקת למים רותחים בשבת. אז נקדים שתבשיל שאינו מבושל לחלוטין, הוא נמצא בכלי ראשון, על האש או שולל על גבי האש, אבל הוא חם במידה שהיה צולדת בו, אסור מדורי של להרבב אותו, כי הרבוב מקדם את הבישול, האיסור הזה מכונה הגוסה. יש בשורה שגם תבשיל שנמצא בכלי שני, הוא חם במידה שהיד נכבד בו, יש בו איסור הגוסה. ואסור לחומים גם להוציא חלק מהתבשיל בקף, כיוון שפעולת חיבת הקף בתבשיל והוצאתה, דומה לפעולת ההגסה, ודווקא אם מוציא מעומק התבשיל, אבל אם הוא מוציא את החלק שנמצא למעלה, בלי הסתה של החלקים האחרים שמתבשים ממקומם, אין איסור בדבר. ויש אומרים שהאיסור להוציא חלק מהתבשיל זה רק בקף, שאז יש הדרך להרבה בו תבשיל, הוא בכלי בקרוא יצא בו. אבל במזלג בקרוא יצא בו, שאין דרך להרבה, אז יהיה מותר להוציא, וכמובן להיזהר לא להרבה את התבשיל. תבשיל מוצא כשהוא לא מעורב בנוזל, מותר להוציא ממנו בכף, וייתכן שמותר גם להרבב אותו. ומה אם יש אומרים שיש בהם איסור הגוסה, אבל לדעת עוסקים רבים, אין בהם איסור הגוסה. ונוזלים, ונוזלים אחרים, כגון מרק צלול, יש אומרים שאין בהם איסור הגוסה, ויש שהחמירו באופן שעומדים לגבי האש. דף היום התעלמו דבלי, כיצד אפשר לשפר את איכות היין, ומה ההבדל בין מתיקות השמש למתיקות הפירות? המלאכים הניצבים ברחובות ירושלים, מה הם אומרים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת מנוחת דף פ"ז. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור בדף היומי מפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת. קניין חוכמה, חוי וסלבוביץ. אנחנו עדיין אוחזים בשער הבחינה, בפתיחה של שער הבחינה, שאומר החוב הסלבובת, השלישי מפני מה שמוציא אותם בעולם, ממיני הפגעים, ומה שמגיע להם מעיני הפסד בגופם במונם, ולא הבינו סיבות אופני טובתם בהם, ותועלת הניסיון והמוסר להם. יש פסי נפלא שמובא באוצר היהדות, שהיה בתקופתו של החובץ חיים, על רב חשוב שכיהן מורד האסרה בעיר אחת, וקמו לו לפתע שלא באשמתו, שונים מתוך בני הקהילה, אילצו אותו לעזוב את העיר. הרב נשבר מאוד, הגיע לחובץ חיים, ושפך את צערו הגדול בפניו, והחובץ חיים אומר לו רק משפט אחד, אני יודע שהצדק איתך, אבל תדע לך, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. הוא בכה מאוד אותו רב, והחובץ חיים חזר ומנחם אותו, הוא אומר לו, תתחזק באמונה, תזכה לראות שהכל לטובה. טוב, הרבה מורות פה היו לו. הוא הראה זה, הוא ובני ביתו, ארזו את המטלטלים, חצו להם עיר אחרת. במשך זמן רב, נעו ונעו בדרכים, עד שהגיעו לקהילה אחרת שקיבלה אותם מזרועות פתוחות. מה קרה בסוף? בלי קשר לסכסוך עם הקהילה הקודמת, היו לו אותו רב שני בנים שירדו מהדרך השם ישמור. כל המאמצים שהוא עשה להשיב אותם למוטב לא עלו בידו. השניים הלכו והידרדרו. כמובן זה הסב לו צער איום ונורא. והנה בעיר השנייה שהוא התיישב הייתה גם קהילה חסידית שהשתייכה לאחת החצרות המפורסמות. מיד אחרי שהם באו לאותו מקום, אז שני הבנים נמשכו לאווירה שהייתה בקהילה החדשה. החסידים גם קירבו אותם, הראו להם פנים של אהבה וידידות. והקשרים האלו הלכו והתהדקו עד שביום בהיר הודיעו הבנים לאביהם, חזרנו לבית סנהדרין. כמובן שהשמחה שפקדה את בית הרב הייתה גדולה ועצומה. ורק אז הבינו נכון את דברי החפץ חיים הקדוש שאמר, שאם תתחזקו באמונה, תזכו לראות שהכל לטובה. שרק השם, רק הרבן שלנו ידע שזה הדרך של יצירת קרע עם אנשי הקהילה וגלות למקום אחר, תהיה אפשרות להחזיר אותם למוטב. נו, אם היו שואלים את הרב עצמו מה הוא היה מעדיף, מה השאלה? ודאי שהיה מעדיף לצאת לגלות ולהשיב את הבנים שלו לוים שבשמיים. לכן עלינו להאמין בכל ליבנו שהכל לטובה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. היום נדון רבותיי, נדבר בעניין ילד שמתלונן על ההורים, בפני ההורים שלו על המלמד, האם מותר לקבל את דבריו. בכלל ו' סעיף י', הסעיפים שנלמד היום, מסביר חפץ חיים מהו גדר היתר לחוש לשמורת. אנחנו אומרים לחוש, הכוונה היא שלא להאמין. והוא מסביר שלקבל את הדבר בדרך שש בעלמה, רק ישמור את עצמו שלא יגיע לו איזה כלידו. אבל לא שיתקבל אצלו אפילו בגדר סופת. הוא מחויב להיטיב עם אותו אחד בכל הטובות שציוותה התורה לשאר אנשים שבנקפות. לכפה הגדר של הדברים צריך עדיין ברור, ובברור מוסופים הסבירו איך אדם יכול להיזהר מצד אחד, שמותר לו לחשוש, ומצד שני צריך להיזהר שזה לא יעורר אצלו אפילו ספק. אז מובן שהשמת באחרונים כבר התחבטו בזה, ובספר שוס פעת צודפו, כותב שהוא שאל את החזני שאמר, מי יכול לעמוד בזה? זה רק לומדס. כתב שמוכח מדובר החזני שבאמת קשה מאוד לעמוד בחילוקים האלה. שלא הכריע למייסי והוסיף שאולי החזני שלא רצה להורות כנגד החפץ חיים, שמור אסי. ואגב קניבסקי במכתב כתב שוודאי החזני שלא חלק על החפץ חיים, ולמעשה כאן רצה לנהוג שבדבר, כשנוגע לו למעשה צריך לחשוש, אבל כשזה לא נוגע למעשה לא לחשוש בכלל. עוד יש שכתבו עצה להיזהר שלמד זכות כמה שיכול על השני, שאולי לא ראה בדיוק את כל הפרטים, לא יודע את המסיבות, וככה גם לא היה לו לספק, אלא רק חשש, כדי שידע לנהוג בזהירות. בביאור מוסופי מביאים כאן שאלה מעשית, שאלה מצויה בעניין איסור קבלת לשון הרע. על ילד שמספר להורים דברי גנאי אל המלמד, האם מותר להורים להאמין לו, באופן שניכר, שהוא סיפר את הדבר כמסך לפתומוי. והתשובה, שהחפץ חיים כותב לכמון, שכל הנאמונוס שמסך לפתומוי, נאמרה דווקא בייסורים, ברבונון, אבל בדאורייסא אין נאמונוס. ובקבלת לשנורא, שהוא שיר דאורייסא, אז אין את הנאמונוס הזאת. אפילו שואלה שם שייתכן שלשנור שונה משאר המקומות, בכל מקום הוא הסיק שיש כן להיזהר מלסמוך על זה. ועל כן רבו ישראל ימייסי צריך לנות מזה כשאר דברו לשנור ולקבל את דברי הילד רק כדי לחשוש ולברר את הדבר כדי שלא יוצא נזק לילד הזה או לאחר. עד כאן חפץ חיים יומי. ולסיום רבותיי, התחזקות יומי. יש דבר, כתוב באור לציון, יש דבר שיכול להועיל לאדם בכוונת התפילה. מה זה? העריכות. הוא מסביר שיעריך בתפילה ולא ימהר, כי צריך שיהיה על האדם יראת שמיים, וידע שאנו עבדי הקדוש ברוך הוא. צריך לדבר לפניו כעבד לפני רבו, ולשפוך שיחנו לפניו לאט ובהתלהבות. משתדל רבותיי להתפלל תפילת 18 בנחת, בלתינות, ובעזרת השם זה יועיל לנו לכוון בתפילה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב שלנו.